אומר המדרש בתחילת תרומה, ויקחו לי תרומה. הדו דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף. יש בו כסף, אין בו זהב. אבל המקח שנתתי לכם, יש בו כסף, שנאמר, אמרות השם, אמרות טהורות, כסף צרוף. יש בו זהב, שנאמר, אנחם מדים מזהב מפז רב. יש אדם לוקח שדות, אבל לא קרמים, קרמים ולא שדות, אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו קרמים, שנאמר, שלחייך פרדס רימונים. זאת קודם כל, התיאור הראשוני של המדרש, או מה שהמדרש מציין לנו בפתיחת הפרשה, זה שהמקח הזה של התורה הוא מקח טוב, עד כדי כך הוא מקח טוב, שיש בו בעצם הכל. יש בו שדות, יש בו כרמים, יש בו כסף, יש בו זהב. וכבר בשלב הזה צריך להבין מה היחס בין תרומה, של ויקחו לי תרומה, לבין תורה. זאת אומרת, יש פה מעין היקש. מצד אחד, בתחילת הפרשה שלנו כתוב, ויקחו לי תרומה. ובמשלי כתוב לגבי התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. יש פה לקיחה לקיחה, יש פה מעין היקש בין הלקיחה של התרומה לבין הלקיחה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. יש פה נקודה של השוואה. כשעל פניו הדברים הם לא נראים כל כך דומים. הרי הלקח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, התורה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה ההבנה הפשוטה. הלקיחה, שיקחו לי תרומה, לכאורה אנחנו נותנים לצורך בעניין המשכן. אז מה זה ההשוואה הזאת? זאת אומרת, נראה שיש פה שני דברים שהם לא מקבילים זה לזה, נכון? זה כך נראה לכאורה מתוך פשטי הדברים. יכול להיות שהשאלה הבסיסית שבעל המדרש שואל אותנו, שהיא קשורה גם לפשטי הפסוקים. יש פה את העניין של לקיחת תרומה. מה בעצם הקדוש ברוך הוא מחפש בעשיית המשכן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הרי כל כולו עליון, ברא את העולם. מה המושג הזה של לבנות בית להשם, משכן להשם? מה המשמעות של אותו, של אותה בנייה? זאת דברים שצריכים להביא. אז הפתיחה היא לגבי התורה, והתיאור של התורה הוא באמת של יש פה איזה לקח נפלא מאוד שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, שיש בו הכל. ממשיך בעל המדרש ועולה עוד שלב, עוד מדרגה. יש לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינם יודעים מהו, אבל מסחר הסרסור נתוודה מה לקח. זאת אומרת, לפעמים אדם יכול לראות שיש פה איזה עסק מאוד גדול, מאוד משמעותי, אבל הוא לא יודע מה העסק הזה. איך הוא יודע שזה גדול ומשמעותי? אתה יודע את זה מזה שהוא רואה שמעבירים מעטפות. יש הרבה כסף. יש הרבה כסף, זה אומר שכנראה יש פה איזה משהו שהוא מאוד גדול. אבל פה לא מדובר פה על הכסף עצמו, אלא שכר הסרסור. זה שכר התיווך לכאורה. עצם התיווך כבר יוצר איזשהו שכר גדול. יש אנשים, מישהו בא ואומר, אני מתווך בעסקאות. אנחנו לא יודעים באיזה עסקאות הוא מתווך. הוא לא אומר לנו. הוא רק אומר שהוא מתווך בעסקאות. למה? פתאום אנחנו רואים שפתאום הוא עושה כבר ברכב יותר גדול, אחר כך הוא בונה בית גדול, הוא אומר, הכל מהשכר של התיווך. אנחנו מבינים שכל נראה הוא לא מתווך בגולות. הוא מתווך כנראה במשהו קצת יותר גדול ומשמעותי, נכון? זאת אומרת, חלק מהיכולת להבין את הערך של המקח, אפשר לראות את זה מסחר הסורסור. כך התורה אין אדם יודע מה היא. הרי את ערכה של תורה, אדם לא יכול לדעת. אנחנו יכולים לדעת שיש ציוויים בתורה, אנחנו יודעים לדעת מה כתוב בתורה, אבל את הערך של התורה לא ניתן בעצם לדעת. אלא מסחר שלקח משה, שנאמר משה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו. זאת אומרת, עצם העובדה שרואים שקרן אור פניו של משה, זה כבר בא ומעיד שיש פה איזה משהו עם איכות מיוחדת. שכל מי שקשור איכשהו לאותו מקח, הוא כבר נדבק בו, הוא כבר מושפע ממנו. זה משהו, איכות מיוחדת במינה. זה מעניין, כי לכאורה הסרסור הוא מי שהכי פחות קשור למקח. זה גם התבוננות מאוד מעניינת, הרי ההתבוננות על משה בתור סרסור היא התבוננות שהיא לא כל כך פשוטה. על פניו משה רבינו, אלא משה רבינו נמצא במדרגתו בתור מי שמוריד את התורה לעם ישראל. אמנם הוא נמצא בשיא המעלה, ברום המעלה, אבל עדיין משה הוא המתווך בין ריבונו של עולם לבין עם ישראל, והתיווך הזה הוא מרומם את משה למדרגה כזאת שקרה נור פניו, שכבר המציאות של משה מתרוממת מעבר לצד הרגיל, העולם הזה הגשמי, למדרגה של קרן אור פניו, של משהו אור רוחני. יש לך מקח שמי שמחרו נמכר אימו. עכשיו פה יש עוד מדרגה. לא רק שהמקח הזה הוא מקח שיש בו הכל, לא רק שאנחנו לא מסוגלים לתפוס עד כמה ערכו גדול, רק מסחר הסרסור, אבל לא מעצם הבנת המקח, יש לך מקח שמי שמחרו נמכר אימו. זאת אומרת, בדרך כלל כאשר אדם מוכר חפץ לחבר שלו, אז הוא מוכר את החפץ, הוא מתנתק ממנו. אולי קשה לו, אולי עדיין נזכר בו בהרגה, אבל המקח כבר שייך למישהו אחר. הוא כבר לא נמצא במקום הזה שבו נמצא המקח שהוא מחר. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי אימה, שנאמר ויקחו לי תרומה. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה. ביקש להילך לו לארצו וליטול אשתו. אמר לו, ביתי שנתתי לך, יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך, אל תתלה, איני יכול לפי שאשתך. אלא זאת טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך כיתון אחד, עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם, אל תתלו, איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שנאמר, ועשו לי מקדש. דברים נפלאים ומבהילים. בעצם, יש פה קשר אדוק בין נתינת תורה לעם ישראל, לבין המשכן שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לבנות, או מצווה אותנו לעשות. ויקחו לי תרומה. ואת המקח הזה הוא מקח כזה שלא רק הוא עצמו יותר גדול מכל שאר המקחים שיש, זהב, כסף, פרדסים, כרמים, פרדס רימונים, לא רק יש לו ערך גדול מאוד, אלא גם ריבונו של עולם עצמו מופיע בתוכי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כוח מיוחד מאוד, עשו לי מקדש. זה מדרגה מיוחדת, שעכשיו אנחנו גם מבינים קצת את הקשר בין התורה לבין המשכן. התורה היא בת יחידה לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא אלמה, זה המקור, זה השורש לכל הקיום של העולם. זה התכלית של העולם, המטרה שלו. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, ביחס לעולם שלנו, ביחס לתפיסה שלנו, זה המרכזיות, זה מה שיש לקדוש ברוך הוא בעצם בעולם. כי זו המגמה, זו המטרה. זה הכוח, כוח ההמשכיות. דרך התורה הקדוש ברוך הוא ממשיך את טובו וחסדו עלינו, וכיוון שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה, אז הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. אנחנו יודעים שבמשכן ובמקדש, בתוך קודש הקודשים, נמצא ארון הברית, ובתוך ארון הברית נמצאים שני לוחות הברית. תורה, לוחות הברית. זאת אומרת, יש איזה קשר מהותי בין התורה, נתינת תורה לעם ישראל, לבין השראת השכינה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. עד אחד דברים מגיעים, אפשר לראות כבר בסיס ב' עוד מדרגה גבוהה יותר. ממשיך המדרש ואומר, דבר אחר, ויקחו לי תרומה, הדו הוא דכתיב, עלית למקום שבית השבי. כל אילוייך לא היה אלא מן המקום. עלית למרום ומשה עלה אל האלוקים. משה ניגש אל הערפל, שבית השבי, מלך בשר ודם בשעה שחיוליותיו נשבים ומייצר. תאמר, אף כאן, כך, תלמוד לומר, לקחת. אומרת, ראי, אשר רבינו עולה לשמיים, שווה שבי, מה זה אותו שבי? מי השבויה שאותה שווה משה? התורה. הנכורה תמיד כאשר יש מציאות של שבוי, זה דבר קשה מאוד. תחושה של הפסד גדול, של אובדן גדול, של דאגה גדולה. בשעה שאדם מוכר ומייצר, תלמוד לומר, מתנות באדם. בהתחלה יש פה את העניין של לקחת, של מעין כפייה, ובהמשך יש את המושג של מתנות באדם. אמר להם, כך אני מעלה עליכם, כאילו מתנה נתתי עליכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו הוא נותן מתנה, למרות שמדובר פה על לקח, על מקח, הקדוש ברוך הוא רואה את אותו מקח כמתנה גמורה. איפה זה בא לידי ביטוי, העניין הזה? באופן פשוט, כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, אז הוא מצווה אותנו הרבה ציוויים. והתשלום שלנו זה קיום תורה ומצוות. נכון, זה העסק. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, ואנחנו מתחייבים תמורת זה לקיים תורה ומצוות. אומר המדרש, מה פירוש מתנות? אף סוררים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מעובדי כוכבים אומרים שאיני חוזר עמהם, על שעבדו עבודת כוכבים, שנאמר שרו מהר, אפילו סוררים הן, הנה מניח אותם ועימם הנידר, שנאמר אף סוררים לשכון יא אלוקים. זאת אומרת, כדאי לסגור את הדלת רגע, זה מה ש... מה? יש את זה, סליחה. שהמציאות הזאת של התורה היא מציאות שיוצרת הכרח. כשהקדוש ברוך הוא מוריד את התורה זה לא על תנאי. היה אפשר לחשוב שאם מקבלים את התורה מה טוב, ואם לא מקבלים את התורה, אז זה לא טוב. זאת אומרת, המקח הזה לא קיים. אומר המדרש, אף סוררים פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא, ברגע שנתן לנו את התורה, ברגע שעם ישראל לקח את התורה, יש פה עכשיו ציור, שכבר לא חשוב מה יהיה. הקשר הוא כבר קשר מוכרח שנוצר ברגע קבלת התורה לעם ישראל. וזה מה שנוצר פה במתן תורה. זאת אומרת, ראינו שכבר הקדוש ברוך הוא יורד לשכון בתוכנו. אבל הקדוש ברוך הוא יורד, היינו אומרים בסדר, הוא יורד כל עוד ההתייחסות שלנו לבת התייחסות טובה. אם אנחנו חוזרים למשל בסעיף הקודם. אומר הקדוש ברוך הוא אפילו סוררי, נוצר פה איזשהו ברית שהקדוש ברוך הוא, אפילו שעם ישראל לא עומד באופן שלם בהתחייבות של קיום תורה ומצוות, נשאר לדור בתוכי. דבר אחר, ויקחו לי תרומה, דהו דכתיב, אני ישנה ולבי ער, אמרה כנסת ישראל, אני ישנתי לי מן הקץ, אלא הקדוש ברוך הוא ער, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. אני ישנה מן המצוות, אבל זכות אבותיי עומדת לי, ולבי ער. אני ישנה ממעשה העגל, ולבי ער, והקדוש ברוך הוא מרתיק עליי, הווה ויקחו לי תרומה. התחילי אחותי רעייתי, עד מתי אהיה מתהלך בלא בית, שראשי נמלטל, אלא עשו לי מקדש, שלא יהיה בחוץ. מדרש נפלא מאוד. אומר המדרש, וזה... פשוט דבר נפלא. הרי מה מדובר פה? מדובר פה לאחר מתן תורה. לפי המדרש. ומדובר פה לאחר חטא העגל. והמצב של כנסת ישראל בשלב הזה, על פניו, הוא מצב מאוד מאוד קשה. הרי לכאורה יש פה איזה ירידה עצומה, חטא העגל. כל דור ודור נידונים על חטא העגל. אין לך דור שלא נשים בעוון חטא העגל. ופה נמצאת כנסת ישראל, נמצאת באיזה נקודה של משבר גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ישנה ממעשה עגל, ולביער, והקדוש ברוך הוא מרתיק עליי, הווה ויקחו לי תרומה. פתחי לי אחותי רעייתי, עד מתי יהיה למתהלך ולא בית, שראשי נמלטל, לעשו לי מקדש מוקדש, שלא יהיה בחוץ. אומרת, עכשיו אנחנו צריכים להבין, עד כמה הדבר נפלא מאוד, שהקדוש ברוך הוא, לאחר מתן תורה, יורד לשכון בתוכנו. כדי לדור, לעשות לו דירה בתחתונה. שגם כאשר נוצר שבר, שבר קשה, של חטא העגל, ואנחנו לכאורה נרדמים, ישנים, אין חיות, אין כוחות יצירה, לבייר. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, נמצא בליבותינו, ומעורר אותנו לפתוח, בתחילה אחותי רעייתי, ומה הפתח? ויקחו לי תרומה. זאת אומרת, לקיחת התרומה זה ביטוי של התעוררות גדולה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, לעשות לו מקדש בשביל שישרה שכינתו בתוכנו. למרות, כמו שאמרנו, אפילו סוררים, כמו שאמר מדרש מקודם. אז זה המשמעות, לא סתם לקח טוב, זה לא שהתורה מצד עצמה היא לקח טוב, שקשה לתפוס את השכר, מדרגת משה רבינו, אלא גם כאשר עם ישראל נמצא באותה דיוטה, לכאורה יותר תחתונה, הקדוש ברוך הוא מעורר אותו, נמצא בתוכו, בליבו, בליבותינו. דבר אחר, ייחול לתרומה, הברכיה פתח לך השם הגדולה והגבורה. כי חול בשמיים ובארץ אתה מוצא, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא למעלן, ברא למטה. ואת מה שיש בעולמות העליונים, כנגדו ברא הקדוש ברוך הוא, מה שברא השם בעולמות העליונים, כנגדו ברא גם בעולמות התחתונים. למעלן זבול וערפל, שנאמר הוא ראה מזבול קודשך, ערפל, משה ניגש אל ערפל. כתיב, הביא עד ערפל לשפוט, למעטן אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, וכתיב בנו בניתי בית זבולך, למעלן שרפים עודים ממעלו, למעטן עצי שיתן עודים, למעלן קרובים, שנאמר יושב הקרובים, למעטן והיו הקרובים, למעלן ואופנים לסולמתם, למעטן ומעשה אופנים כמעשה אופן המרכבה, וכן מיני אופן אחד בארץ, למעלן השם בהיכל קודשו, למעלן היכל השם, למעלן מלכי צבאות ידודון ידודון, למתן יצאו כל צבאות השם, למעלן ירקיע בתוך המים, למעטן ויבדילה הפרוכת לכם, למעלן כיסא השם, למעטן כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו, למעלן יש מספר לגדודיו, למעטן ושני אנשים שרי גדודים, למעלן ספור הכוכבים, למעטן בינכם היום כרובי השמיים לרוב, וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים שיש למעלה יש גם למטה. סיים המדרש באופן נפלא מאוד. ולא עוד, אלא שחביבין כל מה שלמעטן משלמעלה. אומרת, בסדר, אני יכול להבין שכאין דוגמה של מה שיש למעלה, יש גם למטה. אבל ממשיך המדרש ואומר, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא בא לשכון בתוכנו. זה אפשר לחשוב שהקדוש ברוך הוא בא לשכון בתוכנו, אבל יש פה איזה ויתור. מה הויתור? טוב. שם היה לו ארמון מיוחד. עכשיו הוא הלך בעקבות ביתו. ממשיך המדרש ואומר, לא, תדע לך, תדע לך, ביטוי חריף של המדרש, שהניח מה שלמעלן וירד בשל מעתן, שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הווה ככל בשמיים ובארץ. הוא אומר לי, הכסף לי עזב, אמר שם צבוק. אומרת, הירידה הזאת שלכאורה הקדוש ברוך הוא יורד למטה, בעולמות העליונים, זה התכלית. זה המטרה. זה לא שהקדוש ברוך הוא, יש פה מעין מצב דיעבדי. במיוחד שראינו שהקדוש ברוך הוא יורד, אפילו כאשר המצב לא שלם, תחתוני. היה ניתן לחשוב שיש פה איזו ירידה גדולה. זה התכלית. התכלית, שכשעם ישראל מקבלים תורה, הקדוש ברוך הוא מופיע בתוכם. וזה הסדר שהקדוש ברוך הוא רוצה להניג את עולמו בו. הוא רוצה לרדת לתחתונים. זאת אומרת, נראה לכאורה שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולמות העליונים, כי זה קיים, זאת אומרת, אותם מדרגות קיימים גם בעולמות העליונים. אבל הרצון, החביבות של ריבונו של עולם לרדת לתחתונים, להדור בתוכנו. ועל זה נאמר, ככל בשמיים ובארץ. שהקדוש ברוך הוא מופיע לא רק בשמיים, אלא גם בארץ. הוא אומר, לי הכסף, לי הזהב, אמר השם צבקות. זאת אומרת, גם המציאות של הכסף והזהב, באותם צדדים שלכאורה עם ענייני העולם הזה, שיא הגשמיות, ענייני ממון, הכל שייך לריבונו של עולם. וזה עניין המשכן. משכן, אם לא פארו. ממשיך המדרש, והמדרש הזה עכשיו עוסק יותר במשמעות של הכסף והזהב מול השראת שכינה. הנקודה הזאת לכאורה קשורה גם בסופה לעניין של מגילת אסתר. דבר אחר, ויקחו לי תרומה עד הוא דכתיב, נבחר שם עושריו, נבחר שמו של משה שנאמר לולי משה בחירו, וכן הוא אומר, ודעך בשם מיושרו של קורח, שנאמר 50 ו-200 מחתות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מפני שיש לך עושר אתה מתגאה, נבחר שמו של משה מכל עושריך, של כסף ושל זהב, אבי, מכסף ומזהב, חן טוב. זאת אומרת, יש לנו נקודה של מפגש בין עשירות גדולה, באמת הביטוי הוא ביטוי של עשיר כקורח. קורח היה עשיר, עשיר גדול מאוד, ומשה, ככל הנראה, לא בלט בענייני העשירות. ואף על פי כן, שם הקדוש ברוך הוא את הכסף והזהב, שהיום יש נטייה גדולה לבוא ולבחון את המעמד של כל אחד ואחד על פי העושר. מי נחשב חשוב באי אלמה, בעולם שלנו? מי שיש לו עושר וזהב. החז"ל עצמם אמרו שאני חשוב כמת. זאת אומרת, העושר הוא, בדמיון של בני האדם, הוא למעשה כי העושר יענה את הכל. הכל אפשר. אפשר להשיג לכאורה הכל בכסף. אומר הקדוש ברוך הוא, וזה קשור למה שדיברנו מקודם בהשראת השכינה על המשכן, גם על הצדדים של ההופעה העולם, של העולם הזה שלנו, כי לי הכסף ולי הזהב. או כמו שהזכיר המדרש בתחילתו, כמו שהוא אומר, נבחר שם עושריו. שיש לנו מצד אחד את קורח, שיש בו את העשירות של העם הזה, ועל ידי זה הוא רוצה לקנות גם מעמד רוחני, מול השם של משה. וזה חלק מהשראת השכינה, שקדוש ברוך הוא נמצא עם משה. דבר אחר, נבחר שמו של פנחס מנושרו של זמרי, שהיה נשיא שבט שמעון. ומאז הזמרי עליו, אמר שלמה, העז איש רשע בפניו זה זמרי, וישר הוא יבין דרכו זה פנחס. ומה העז זמרי? כיוון שבא כוזבי ביקש לתלה. אמרה לו, איני נשמעת לך שכן ציווני אבא שלא יהיה נשמעת אלינו משה. זאת אומרת, עיקר קלקול זה לפגוע במנהיג. אמר לה, אני גדול ממשה, שהוא משבט שלישי, ואני משבט שני. הוא צונך לידע שאני גדול ממשה, לפניו אני נוטל אותך, שנאמר, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו מן המדיינית לעיני משה. שהיה מקיא דברים כנגדו, אמר לו משה, זו אסורה או מותרת? אמר לו, אסורה היא לך. אמר לו, זמרי, אתה הוא הנאמן של תורה שהקדוש ברוך הוא מתגאה בך, ואומר, לא כן עבדי משה, שאתה אומר, אסורה זו, אף אשתך שנטלת אסורה היא לך. אומרת, כמו שאתה אוסר את אותה כוזבילי, כיוון שהיא מדיינית, גם אשתך היא גם כן, בת יתרו, גם כן מדיינית. זו מדיינית וזו מדיינית. זו גדלה בבית אבות, ואשתך בת כומר, אומר, אפילו אצלי, גדלה בבית של המנהיג, כוזבי בצור, המנהיג של מדיין, אשתך היא גדלה אצל כומר, בכלל, איש דת של עובדי עבודה זרה. הוה לעיני משה. עזות. עזות. ושלמה צובח, העיז איש רשע בפניו. גם כן ביטוי שלמה צובח. מציס אותו הסיטואציה הזאת. כיוון שראו אותו, היו בוכים שנאמר והם הבוכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה בוכה אתה? וכאן חוכמתך, שמרת דבר והבלעת לכוח. עכשיו אתה בוכה? אומר, תגיד משהו, תפתור משהו, תעשה משהו. מה אתה בוכה? ורוח הקודש צובחת, השתוללו אבירי לב, נמו שנתם. תראו איזה תנועתיות יש בעולם, הרוחני, מהבכי של משה, אבל יש פה למעשה איזשהו טיעון, שמבחינה שכלית קרה, כוח, אומר המדרש בתהילים, ליצן אב, הוא היה ליצן, הוא ידע למשוך בלשונו, ידע לטעון טענות מאוד מאוד טובות. אמר לו משה, אין חוכמה ואין תפונה ואין עצה לנגד השם. אמר הקדוש ברוך הוא, יודע אני מי מוכן לדבר זה, מה כתיב אחריו, סוס מוכן ליום מלחמה, ולהשם התשועה. אמר רבי יוסי, דרש פנחס בעצמו, ומה עם הסוס שהוא נותן נפשו ליום מלחמה, אפילו הוא מת נותן נפשו על בעליו, בני על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא, לאחת כמה וכמה. וירא פנחס בן אלעזר. פנחס, מה קל וחומר שגורם לפנחס עוד מה שהוא עושה? קל וחומר הוא קל וחומר מסוס. מה, הסוס מוכן למסור את הנפש בשביל אדוניו? אני ודאי שיהיה מוכן למסור את השם, את הנפש בשביל רימונו של עולם. התחיל אומר בינו לבין עצמו, מה עשה אם יכול, שניים יכולים לאחד, כי יש שם גם זמרי וגם כוזבי, שם אחד יכול לשניים. ואת התחיל לעשות חשבוינס. הוא אומר, בסדר, אני מוכן למסור את הנפש. אבל גם למסור את הנפש צריך במקום שיש סיכוי להצליח. למסור את הנפש במקום שאין סיכוי להצליח, לכאורה אין שום היגיון בזה. עד שהוא נוטל עצה בינו לבינו, הנגב נוגב. אבל הוא מתלבט, אבל מעתיים קוראים דברים בעולם. יש מגפה. והקדוש ברוך הוא אומר, התרפית ביום צרה, הצל לוקחים למוות. תציל את הלל של לוקחים למוות. כתאמר, לא ידענו, זה אני מעיד עליך, שנאמר, הלא תוכן ליבות הוא יבין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע מה היא ליבו של פנחס. נכנס פנחס, הוא מצא אותם, חולי, את התיאור, כיוון שיצא נכנסו שבטו של זמרי, מה עשה הקדוש ברוך הוא נגף את כולם. כיוון שראה פנחס, הנגף עמד והיה מתפלל, שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. מיד קרא הקדוש ברוך הוא למשה, ואמר לו, בוא, יודיעך, מי העמיד זרו של אברהם. שנאמר, פנחס בן אלעזר, וכך נאמר, בחר שם עושר רב. זאת אומרת, יש לנו פה קריאה בשם השם מצד אחד, ואושר מצד שני. זאת אומרת, ככל הנראה נראה מהמדרש, שהמציאות של ריבונו של עולם, שהיא נוכחת בעולם, המשמעות שלה, שקריאה בשם השם היא יותר חזקה מכל אושר. כלי האושר ולי הזהב. זאת אומרת, אם יש ציור של נקודת התנגשות בין העולם הזה לבין הקריאה בשם השם, אז הקדוש ברוך הוא נוכח. הקדוש ברוך הוא נמצא. ודאי, צריך לב כמו של פנחס, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שהכל לשם שמיים. אבל כאשר יש מציאות של קריאה בשם השם באמת, וזה חלק מהשראת שכינתו של ריבונו של עולם בתוכנו, המשמעות היא שהשם טוב, השם של ריבונו של עולם, גובר על כל עושר וכל זהב. ממשיך המדרש ומדבר על פנחס, על מרדכי ואסתר. דבר אחר, נבחר שמו של מרדכי מאושרו של המן. אמר רבי יושעיה, מי עשה אותו רשע? הוציא כל כסף וזהב שהיה לו ונתן לאחשוורוש. כן, זה כמו שנאמר, וישקול. ישקול, מן לאחשוורוש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך נבחר, מכסף ומזהב חן טוב. נבחר חינה של אסתר שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. כיוון שבא הרשע עם הממון, אמר לו המלך, הכסף נתון לך. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה אתם מוכרים שלי על שלי? שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים, הוא כתיב, לי הכסף, לי הזהב. ואת מה אתה בא? אתה בא עכשיו למכור את עם ישראל בכסף שלי. ככה לא עושים עסקים. זה לא שלך הכסף, אמן הרשע. חייך, מה שאמרת, הכסף נתון לך, כך ביומו נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית אמן. תוצאה שהכל מגיע לאסתר. הנקודה היא בדיוק אותה נקודה. אמן חושב שעל ידי, כמחשבה באמת הגיונית, אחשוורוש, כולם רואים שהיו למשתאות, היה בעל תאווה, נטייה גשמית גדולה מאוד, חושב שעל ידי כסף אפשר למכור את עם ישראל. אומר ריבונו של עולם, כי לי הכסף ולי הזהב, אני נמצא בתוכם. וזה החן של אסתר. החן של אסתר מכוחו של מרדכי. זה מעניין שבמדרש פותח ואומר, נבחר שמו של מרדכי מאושרו של המן. אחר כך בעצם נראה שזה בזכותה של מי? של אסתר. אלא הכוח של אסתר הוא מכוחו של מרדכי. כוח הסנהדרין. שהמציאת חן באה ואומרת, יש חשבונות שהם עבר לחשבון הרציונלי, הטבעי של בני האדם. יש חשבונות שהן קשורות לאישי מציאת חן. הגמרא במגילה מדגישה, לפחות לפי מאן דאמר אחד, שאסתר ירקרוק אתה. זאת אומרת, היא הייתה בכלל לא יפה. ואף על פי כן, אסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה. זאת אומרת, יש פה איזשהו הופעה, אני נגיד את זה על הצד השני, שהיא לא הייתה, שהיא הייתה כן יפה. זאת אומרת, שהיא הייתה גם כן מהנשים היפיפיות שהיו בעולם. בכל מקרה, המציאת חן הזאת, היא קשורה להשראת שכינה בתוכנו. הדבר הזה מעניין מאוד, כי הרי הופיע גם כן בגמרא, שנולד מאחשוורוש בסופו של דבר קורא שבנה את בית המקדש. זאת אומרת, יש פה איזשהו קשר להבנה אולי של אחשוורוש, אמנם דרך הסדר שהקדוש ברוך הוא מסדר, אבל ההבנה של אחשוורוש שיש חן, שהוא לא רק כסף מצד עצמו, אלא חן שהוא מעבר לכסף. שלמרות הכסף של המן, יש איזשהו משהו שהוא מעבר לכסף של המן, שהתוצאה בעניין המשכן. שכל המהלך של המדרש שלנו, בא ואומר לנו שבעניין המשכן, הוא קשור להבנה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. גם הצדדים של העולם הזה, הם משועבדים, הם נתונים בידו שהקדוש ברוך הוא עצמו. ואצל אסתר רואים פה עוד מדרגה. זה לא רק שרואים שהצד של השם טוב גובר על הצד של הממון, אלא רואים פה שאפילו הממון עצמו הופך להיות שייך לאסתר. וגם את בית המן נתן למרדכי ולאסתר. זה כוח מיוחד מאוד שצריך להבין את זה. כשאנחנו באים ומתכוננים בפרשת תרומה, כבר תמיד זה שבת מברכין של אדר, יש פה איזשהו הבנה כזאת שהכוח שמניע את העולם הוא לא הכוח החיצוני. לכן אנחנו נותנים את השקלים למניין הבית, למניין המשכן. כוח שמניע את העולם הוא ריבונו של עולם שהוא שוכן בתוכנו. דרך זה שהוא נתן לנו את התורה, הוא שוכן בתוכנו. ובעקבות זה, גם אסתר גוברת על המן הרשע, שהקדוש ברוך הוא מראה שהחן שהכסף החיצוני לא יכול לגבור על החן הפנימי, על החן הרוחני שיש לאסתר ולמרדכי. ופה רואים איזה קשר מיוחד בין פרשת השקלים, בין פרשת התרומה שלוקחים למשכן, ובין היכולת של אסתר לבוא ולהופיע את הגאולה שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, ולא רק זה, אלא אפילו לעשות שימוש באותו כסף, הצד הראשוני לקחת מהמן, ואולי בשורש גם לבנות את בית המקדש עצמו, לתת את אותו אישור של כורש לבניין בית המקדש. דבר אחר, ויקחו לי תרומה, עדה הוא דכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם, אמר ברכיה הכהן ברבי, בנוהג שבעולם אדם מוכר חפץ בתוך ביתו הוא עצב עליו. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל ושמח. הוי לקח טוב, בנוהג שבעולם אדם לוקח חפץ מייצר לשומרה, אבל התורה משמרת בעליה שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך, בנוהג שבעולם אדם לוקח חפץ מן השוק שמא יכול לקנות בעליו, והקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים, הוי ויקחו לי תרומה. פה כבר הדברים מפורשים. אומר המדרש, ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? שהקדוש ברוך הוא בעצם נקנה לעם ישראל דרך בניין המשכן. דרך אותה נתינה שעם ישראל נותן, הוא קונה לכאורה את ריבונו של עולם. כמו שהזכרנו קודם. ולכן הקדוש ברוך הוא לא עצב, ולכן התורה משמרת את עם ישראל. פה המדרש מפורסם מאוד, שהתורה משמרת את עם ישראל. דבר אחר, ויקחו לי תרומה עדו, דכתיב תורה ציווה לנו משה, דרש רבי שמלאי, תרי"ג מצוות נתנו לישראל על ידי משה, שכן עניין תורה. ואם תאמר, אינן אלא תפריש י' א', ושתיים מכהנן, אלא אמרי רבנן אנוכי, ויהיה לכם פי הגבורה שמענום. ותפריש י' א' אמר להם משה, שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה. אל תקראי מורשה, אלא ירושה. ירושה לישראל לעולם. משל לבין מלאכים שנשבע, כשהוא קטן למדינת הים. אפילו לאחר כמה שנים, אינו בוש מפני שהוא אומר, ירושת אבותיי אני חוזר. כך תלמיד חכם, שהוא פורש מן התורה, והלך להתעסק בדברים אחרים, אפילו לאחר כמה שנים הוא מבקש לחזור, אינו בוש מפני שאומר, ירושת אבותיי אני חוזר. זאת אומרת, התורה, קודם כל באים ואומרים, שזה המצוות שמשה רבינו אמר לעם ישראל, לתפריש י' א', והמורשה פה היא מלשון ירושה. מה זה ירושה? שתמיד כשאנחנו באים לחזור אל התורה, אנחנו חוזרים לא למקום זר, לא למקום מנוכר, אלא למקום שאנחנו היורשים שלו. אנחנו קשורים לתורה, דיברנו שהקדוש ברוך הוא קשור לתורה. כשאנחנו מדברים מצד בני ישראל, בני ישראל גם כן קשורים לתורה. מאיזה מקום הם קשורים לתורה? ממקום שגם אם אחד מישראל הלך לעסוק בדברים אחרים, הוא חוזר ירושה ואבותיו. דבר אחר, מורשה, אל תקריא, מורשה אלא מאורסה. מחתן זה כל זמן שלא נשא ארוסתו, הוא אבא פרד אורן. הפרשנים פה מתלבטים, אבל נראה כאילו שהוא מגיע כאורח בבית חמיב. הוא מגיע רק כמישהו שבא לדור, שיש לו בית דירה. כשנשאה, ריאבי הבא אצלה. אחרי שהוא נשאה, כבר לא רק שהוא מגיע לחותנו, באופן פשוט, אלא גם חמיב בא כבר אליו. כך, עד שלא ניתנה תורה לישראל, ומשה עלה אל אלוקים, שניתנה תורה, אמר הקדוש ברוך הוא, למשה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך לעלות אל אלוקים, אלא הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. וזה אותו עניין של מורשה אלא מאורסה. שיש פה מצב כזה, שבשלב הראשון זה מורשה, וברגע שנוצר הנישואים, נוצר כבר קשר שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. דבר אחר, אל תהי קורא מורשה, אלא מאורסה, באמת שהתורה הרוסה לישראל שנאמר ורסתיך לי לעולם. מניין שיהיה כשת איש לעובדי כוכבים שנאמר, היחתה איש אש בחיקו וברקיו ובגדיו לא תשרפנה, אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוונה, כן הבא אל אשת רעהו, שהתורה וריבונו של עולם נוצר קשר של נישואים, של חיבור גמור. מה זה נישואים? חיבור מוכרח, חיבור של ברית, של קשר שלא יכול להינתק. וזה הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, עוד שלב של הבנה, גם כמו שהזכרנו מראש, שאנחנו כבר מקושרים במישור שיכולים לחזור אל ריבונו של עולם בכל עת, ותמיד להרגיש שייכים, וגם שנוצר פה איזה דבקות מוחלטת של ורסתיך לי לעולם, של קשר שהוא קשר בא להינתק, מוכרח. נסיים בסעיף האחרון. דבר אחר, ויקחו לי תרומה בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, על עסקי המשכן, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יכולים עם ישראל לעשותו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו אחד מישראל יכול לעשותו, משכן. אמר, את כל איש אשר ידבנו ליבו, כל אחד מישראל שייך במשכן, יכול לעשות את המשכן. אמרו רבנן, אף במן, שהיה יורד לישראל, יורדות בו אבנים טובות ומרגליות, ויהיו הגדולים שבהם באים ומלקטין אותן, ויהיו גונזין אותן. להמי הוא גונזין? בשביל המשכן. תדע שכן הוא שנאמר, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. אחרי בבוקר היו מביאים, בצהריים לא היו מביאים. מה זה הנדבה שהם מביאים למשכן בבוקר בבוקר? דווקא בבוקר לא הביאו בצהריים, אלא ממה שהיה המן, מוריד להם הביאו. והמן היה יורד בבוקר בבוקר, לכן הביאו את אותם אבנים טובות ומרגליות מהמן שהיה יורד בבוקר. אלא ממה שהיה המן, מוריד להם הביאו. לכן הוא אומר, והנשיאים הביאו. וזאת התרומה, אמר רבי תביומי. בשעה שהגיע זמנו של יעקב אבינו להיפטר מן העולם, קרא לבניו, אמר להם, היו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד לומר לבניכם לעשות משכן, ויהיו כל צרכיו מוכנים בידיכם, שנאמר, והיה אלוקים עמכם, וכי תעלה על דעתך, שהיה יעקב אבינו חי, לא היה הקדוש ברוך הוא עם בניו, וכך אמר להם, עתיד הוא לומר לכם, ועשו לי מקדש, הוא יורד ומשרה שכינתו בתוככם, שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ויש מהם שהתקינו עצמם לדברים, ויש מהם ששכחו, יש מי שירגן כבר משהו, יביא למשכן, יש כאלה ששכח ולא ירגן. כשבא משה ועשו המשכן, יש מהם שהביאו מעצמם, זאת אומרת, הביאו מעצמם, הכוונה היא ממה שהם שמרו כבר קודם, ויש מהם שלא הביאו, אלא ממה שהיה מונח בידו הפוך, מעצמם ממה שיש להם עכשיו, אז אין הרבה. ויש כאלה שהביאו ממה שהם כבר הכינו לפני זה, ממה שהיה מונח בידו, שכן הוא אומר, כל איש אשר נמצא, איתו תכלת והגמן, ואומר, וכל אשר נמצא, איתו עצי שיטים. קודם כל זה בא להסביר מדרש תמיה, שאת עצי השיטים הביאו ממה שיעקב אבינו שמר להם. כך מופיע גם ברש. לגבי, בסוף בראשית, מופיע שאצל יעקב שמר עצי שיטים. אלא יעקב אבינו, דווקא כאשר נוצר עם ישראל, אומר להם, תדעו לכם, יש עוד מדרגה. עכשיו נוצר עם ישראל, אבל יש שלב שהקדוש ברוך הוא ירצה להשרות שכינתו בתוככם ממש. ובשלב הזה, תתארגנו לקראת זה. גם יעקב אבינו נותן להם עצי שיטים לכאורה, כדי שיהיו מוכנים לאותו בניין המשכן, לאותו שיא של קשר בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. ופה אפשר לראות גם את הנקודה הזאת, שבאמת הקדוש ברוך הוא יורד ושוכן בתוכן. הוא שוכן בלב כל אחד ואחד, ושוכן בלבות כולנו כאשר הוא יש לו משכן. אנחנו יודעים שתמיד הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. אומנם חסר לנו אותה מדרגה של מקדש, אבל השראת שכינה קיימת. וגם פה צריך להתכונן. אנחנו מובטחים שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. ופה יש כאלה שכשיגיע, אז כל אחד ייתן ממה שיש לו. יש כאלה שכבר בונים את עצמם, מכינים את עצי השיטים, את האבנים הטובות, כבר כאשר הקדוש ברוך הוא מוריד לנו מן, בונים מדרגות על גבי מדרגות, וכאשר אנחנו נידרש, הקדוש ברוך הוא יופיע ויתגלה, בעזרת השם, עם רב ימינו, אז נהיה מוכנים. כל עניין של חודש אדר, דיברנו על מתחיל בתרומה, ולאחר מכן דיברנו על פורים, אבל תחליט, בעזרת השם בניסן, זה עניין הגאולה, הופעת השם בשלימות, ולאחר מכן תן תורה בעניין המשכן, שנזכה במהרה בימינו.